ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שוט הרב וידר, שוט הרב ליפשיץ, יש רומן בין ישיבת הגולן, יש גם רומן אישי בינינו, בין הרב ליפשיץ, מעבר לרומן הכללי, פשוט הרב אגר. ראשית, אני פעם ראשונה אמרתי לרב וידר, שאני פעם ראשונה יושב על במה כל כך מכובדת, אני לא רגיל עדיין. הרב אגר פתח, יש השעה מאוחרת, מקצר, ספר סיפורים. זאת אומרת, כשהייתי ילד, לא היה הרבה הצרות בליל יום ירושלים. הייתה עצרת אחת במרכז הרב, ונוכחו שם על הבמה עשרות רבנים, רבני ערים, רבנים ראשיים, אנשי ציבור, חברי כנסת. אומנם הרב נריה הלך, אבל אני זוכר לטוב את אביו, את הרב ראשי צבי נריה, שהוא כובד לומר דברים. הוא קם, נעמד ושר, ויהודה לעולם תשב, והתיישב במקום. ואני הייתי, הכרתי לו טובה, שהייתה מאוחרת, היינו עייפים. אז אני לא אשיר לכם, כי אני לא יודע לשיר. גם לספר סיפורים מהצבא אין לי. אבל אני אקצר. הרב וידר פתח את הדברים בדבריו באישיות שלדעתי היא מאוד מאוד מקפלת בתוכה את הסיפור של היום הזה. הרב חנן פורת, זכר צדיק לברכה, אולי יותר מכל אדם סימל את הסיפור של היום הזה. ואישיתו בתשח, כשהוא בילדותו, בינקותו, מתפנה מהכפר, מתפנה מגוש הציון, ובעצם בתיאור שלו שהוא מתאר את זה, איך הם שומעים את הקשר, את מילות הקוד, מלכה נפלה, מגוש הציון נפל, ובהמשך של הציפייה הגדולה, ולאחר מכן בבחרותו, לוחם פה בירושלים על כיבוש הכותל, ולאחר מכן בבגרותו חוזר בחזרה לגוש הציון, מחזיר, בונה מראשוני המוליכים של המהלך הזה של להחזיר את עם ישראל לחלקי הארץ האלה, ובונה מחדש את ביתו במקום שבו סילקו את הוריו, מקפל בתוכו בשנות חייו את כל הסיפור הזה. אכן, כמו שאמר הרב וידר, אני גם זוכר את המעמד הזה שהרב חנן פורת, אחד השיחות האחרונות הפומביות שלו היו כאן בעצרת הזאת, בישיבה הזאת, כבר דיבר בקושי. שנים קודם הוא נפגש בישיבת הגולן וסיפר את הסיפור, הסיפור המרגש, כמו שרב חנן פורת רצה לדע לספר. והוא אמר לנו, תראו, תזכרו שחנן פורת אמר לכם דבר אחד, את זה תזכרו. הוא אמר, אתם אומרים כל בוקר בתפילה פסוק, שום רזות ליצר מחשבות לבב עמך, ואכן לבבם אליך. תזכרו שחנן פורת אמר לכם את הפשט בפסוק הזה. ואני זוכר, אמר לנו את זה. פסוק הזה מופיע בדברי הימים, אחרי שדוד המלך מתברר לו שהוא לא יוכל לבנות את בית השם. אבל דוד המלך, כשאומרים לו הוא לא יכול לבנות את בית השם, מה זה אומר? מוכרח לספר סיפור, תסלחו לי, לא התכוונתי, אבל אני אספר לכם סיפור ככה ששמעתי סיפור ממורי ורבי רב אברום שפירא. פעם הייתי נוצא מוצאי שבת, מוצאי שבת היינו תמיד אצל רב אברום, לומדים קצות, ומוצאי שבת דובר שם על לימוד פנימיות התורה, והיה שם בחור שהוציא איזה ספרון ואמר, הרב, את זה אפשר ללמוד? והרב אמר לו, את זה תביא אליי, זה לא בשבילך. מוצאי שבת לאחר מכן הוזכר שוב פעם הספר הזה, ורב אברום שאל אם מישהו מכיר את הספר. אני קפצתי מיד ואמרתי, אני הייתי גם שבוע קודם, אמרתי, אנחנו לא מכירים, אנחנו בסדר. אמר לי רב אברום, אבל שבוע שעבר דיברנו על הספר הזה. אמרתי, אמת, והרב אמר שאסור לפתוח אותו. אז רב אברום אמר לי כך, אמר לי כולם, אם אמרתי שאסור לפתוח את הספר, אתה צריך מיד אחרי השיעור לרוץ לספרייה, לפתוח את הספר, לראות מה זה הספר שאסור לפתוח. סקרנות של תורה. מיד אחרי שראית מה זה, לסגור ולהגיד מצווה לשמוע בכל דברי חכמים. זה לימוד גדול, יודעים, לפעמים גדול שימושה מתלמודה. דוד המלך אומרים לו, אתה לא תבנה את בית השם. אז מה עושה דוד המלך אם אומרים לו לא תבנה את בית השם? דוד המלך מתחיל לאסוף חומרים לבית השם, ודוד המלך מכין את בית השם לשלמה המלך. זה כל הפרק הזה בדברי הימים. ואחר כך הוא חוזב ויברך דוד, שאנחנו אומרים כל בוקר. ואת את ההתנדבות, את ההתרגשות, את הנכונות להיערך לקראת בית השם, את הרצון, המוטיבציה הזאת, למרות שריבונו של עולם כאילו וכל אומר יש מחסום, אבל כשריבונו של עולם אומר יש מחסום לקודש, אז זה מחייב אותנו ליותר קודש. את הרצון הזה, את הכמיעה הזאת, מתפלל דוד ואומר, שומרה זאת ליצר מחשבות לבב עמך. אמר לנו חנן פורט, שומרה זאת, את הרגעים האלה, את המשמעויות של הימים האלה, צריכים להחזיק אותם, להרגיש אותם, שהם לא יתקעו, שהם לא יתקלקלו, שאנחנו לא נתרגל אליהם, שהם לא יהפכו שגרה. אנחנו באים מהגולן, אנחנו מתרגשים, ממלאים את האוויריות, לוקחים אותם למשך ימים ושבועות. שיבת הכותל זה יותר קשה, לא להתרגל. לא להתרגל. יודעים, בפסוק, שבתי בית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, יש מחלוקת בין ישיבת הגולן לבין ישיבת הכותל. רש"י שם מביא בלבקר את שני גדולי המתרגמים, המדקדקים, את מנחם ואת דונש. אחד אמר לבקר, זה מלשון בוקר, כל הזמן, מדי בוקר. והשני אמר לבקר, זה מלשון ביקור, מדי פעם. אז יש שני מהלכים, הם מתאחדים בפסוק הזה, בכמיעה לבית השם. חנן פורט אמר להשאיר את הדבר הזה, להשאיר את התחושה הזאת, את אותה תחושה עליונה שהייתה אז, להשאיר אותה, לחיות אותה, את אותה כמיעה שהייתה, את אותה התרגשות שהייתה. פה חשוב לומר, כפי שאמרתי, אני לא רוצה להאריך, אבל מאוד חשוב לומר, מה שהזכיר הרב וידר, הרב קנמן כתב בכזו התרגשות על היום הזה, זה כמובן לא תפס. אני חושב שמפורסמים הדברים של הרב שריה דבליצקי, מאמר מפורסם של הרב שריה דבליצקי בעיתון שערים, הוא מפורסם, שאומר, אני הייתי בטוח שכולם, מקצה אל קצה, העדה החרדית והחסידויות, וכולם ייצאו בתיקון ליום הזה, בתפילות ליום הזה. במקום להגיד מה כן, כולם אומרים מה לא, פרט לרבנות הראשית. הרב שריה דבליצקי, לא יודע אם אנשים יודעים, הוא לא למד בישיבות מרכז הרב. מגדולי גדולי חשובי הרבנים והפוסקים בבני ברק. אבל גם כאן מאוד חשוב להדגיש את העניין. יש את עניין ההצלה, יש את עניין הפדות, את הסכנה שהייתה ואת ההצלה. אנשים ישבו במקלטים, אנשים חשבו שהולך להיות פה קטסטרופה, חורבן הבית, והייתה הצלה מאוד גדולה. אבל צריך לדעת שלא רק הצלה יש בו. כשאנחנו נמצאים היום ביום הזה שהוא חסד שבמלכות, צריכים לדעת שהיום הזה, היום הזה הוא מלמד על המלכות, הוא מלמד על ה-19 שנה הראשונות. היום הזה הוא מגדיר את הדברים. כשרב צבי יהודה דיבר על זה שזאת היא מדינת ישראל שחזו נביאנו, כשהמדינה היה בה מלחמה, מלחמה תרבותית, כשהיה מלחמה של 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 אנשים שהלכו עם כובע במקום כיפה, כשהמציאות הייתה שברירית ולא ברורה מבחינה ביטחונית, מבחינה לאומית, מבחינה כלכלית, וכולם משני הכיוונים הסתכלו על זה כהזיה, ברצודו אומר, זוהי מדינת ישראל. קראנו השבת פרשת שבוע את האור החיים הקדוש, שאומר, בגאולת ביתה אפילו יהיה ישראל רשעים גמורים. לא היה עולם תורה כזה ענק. וכשבא החסד שבמלכות היום הזה, הוא מגלה על המלכות. הוא משמעותי בגלל עצם המציאות הזאת של המלכות יש לה ערך. עצם המציאות של מדינה, עצם המציאות של כלל יש לו ערך. לא רק בגלל של יום של הצלה, אלא בגלל שיש פה קומה נוספת, דרגה נוספת. הרב סולובייצ'יק באחד המאמרים הכי מפורסמים, נסתם מכולם מכירים, ומרגשים ויפהפיים, תמיד כבר רב כתובים ביכולת ביטוי מיוחדת. והרב סולובייצ'יק מתאר את הדפיקות של הדוד. הרב אומר, הדוד דופק בפתחה של הראייה, כותב את זה 8 שנים או 9 שנים אחרי קום המדינה, והוא אומר, הפטיש שיושב ראש הישיבה שם של האומות המאוחדות ככה דפק, זה לא היה יושב ראש האום שם, זה היה ריבונו של עולם דפק עם הפטיש. זה הדפיקות של הדוד. אם הדפיקות של הדוד היו דפיקות בה' באייר תש"ח, אז בכ"ח באייר תשכ"ז היינו בחדר ייחוד. זה לא הדוד והראיה, הדוד בפתח הדלת. אני אומר לכם, כל מקום שכתוב המלך במגילת אסתר זה מלכו של עולם. בהמשך לדברים שסיפר הרב אגר, אני אסכם אותם ואני אומר, כל מקום שכתוב מלך ירדן בששת הימים זה מלכו של עולם. הכל הוא עשה הפוך, הכל יצא לו בדיוק הפוך ממה ש... זה ברור לגמרי. הכל זה היה פה מלכו של עולם. כל המהלך הוא היה כל כך ברור, כל כך גלוי, והוא מלמד על הכל. סיים ואומר, נכון, לא כל עולם התורה מצטרף אלינו ביום הזה, אבל אנחנו מתחילים את המהלך שלנו מהדורות האחרונים. מובן שאי אפשר למנות, אבל נגיד בדילוגים, הרב צבי יהודה, הרב, תלמידי הגרא, תלמידי הבעל שם טוב, הרמב"ן, שכותב שכל מקום, כל הקדוש חרב מחברו, וכמובן הימים האלה שכל כך קשורים, שהצנחנים באים אל הכותל עם תפילה, כשהם נושאים את תפילת רבי עקיבא על שפתיהם, לא נעמי שמר, רבי עקיבא, ירושלים של זהב, זה מה שמבטיח רבי עקיבא לאשתו, שיהיה לה על הלב, כי יש כמיהה גדולה לירושלים. ועם הכמיהה הזאת של רבי עקיבא, שזה התכשיט שיהיה ליבה של אשתו של רבי עקיבא, עם זה באים הצנחנים. ועם הקריאה של רב צבי יהודה באותו זמן, שזה כאילו דברים שבכלל לא מובן מה פתאום. והוסיף לי הרב שמרלובסקי עכשיו בסעודה דבר שנשמע מגוחך, אבל אמר לי שזה נאמר פה לפני כמה שנים, מאוד מצחן בעיניי. חסמבה, חבורת סוד מוחלט בהחלט, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל על זה גדלנו, של אותה שנה, שנת תשכ"ז, דיבר על מבצע חשאי של חסמבה ששמים משהו על הר הבית. אל יהיה קל בעיניכם, אל יהיה קל בעיניכם. כשילדים חולמים ירושלים, כשילדים רוצים בית מקדש, כשילדים זה נכנס לתודעה, והמבוגרים שרים ירושלים של זהב, ותלמידי החכמים שומעים כיסופים מרב צבי יהודה על איפה בית לחם ואיפה הר הבית ואיפה חברון, אז זה ברור שקורה פה דבר כזה. אז אנחנו, דרך כל השלשלת הזאת, לרשב"י ולרבי עקיבא, שמנוסח שלו, עם המטבע שלו, חזרנו לירושלים, אני אומר, כל הגדולים האלה, מי יגלה אפר מעיניכם, רבי עקיבא ורשב"י וכו' וכו'. ותראו את היום הזה, תראו את הישיבה הזאת, תראו את התפילה פה, תראו את הסעודה פה, תראו מה הולך פה עכשיו בחוץ, תראו מה הולך פה ב-24 שעות האלה, תראו איזה עולם תורה, איזה עולם תורה של תורה גואלת, איזה עולם תורה שמבין את החסד שבמלכות, מבין שהמלכות במהותה יש פה חסד, במהותה יש פה קודש. הבטחתי שאני לא אאריך. נתפלל ונאחל לעצמנו שנהיה ראויים לגודל הזה שאנחנו זוכים בו. הסבים שלנו התמודדו עם יסורים, עם קשיים. ההורים שלנו התמודדו עם הרבה מאוד אתגרים. אנחנו חיים בדור יחסית, חיים שלנו קלים יותר. אבל דווקא בגלל זה מצפים איתנו הרבה הרבה יותר. שנהיה ראויים אל הגודל הזה ואל הזכויות האלה שאנחנו זוכים להם ולממש אותם. חג שמח.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.